פרויקט הגנום הסיפורי. נועם פיינהולץ מחפש את ה-DNA של הסיפור המושלם. והפעם עם רוני קובן על רגעים של אמת בטלוויזיה.
שלום רוני קובן.
שלום שלום.
בתוכנית הרעיונות שלך, פגישה בכאן 11, אתה פוגש את המרואיינים מול קיר כזה, נכון? שמסכם את החיים שלהם, כל מיני כתבות וגזירי עיתונים ותמונות ישנות.
כן.
ואז אתם צוללים ישר לתוך סיפור החיים שלהם. אז אנחנו בפודקאסט, אני חוסך בעלויות, דמיין פה קיר, בסדר?
אוקיי,
את קיר
וואו.
חייך,
אוי ואבוי.
המון תמונות,
אוקיי.
כל הכתבות שאי פעם פורסמו עליך.
אני לא עומד בזה, אני כבר שלולית על הרצפה. איך מצאתם את התמונה הזאת, איך?
או, אז על איזה תמונה אתה מדבר, זה מה שאני רוצה לשאול. איפה היית פותח את הסיפור שלך?
וואו. וואו, האמת, עולה לי מיד תמונה בראש, התמונה שצילמו אותי שהייתי ילד בן 5. זו תמונה ממש משמעותית בחיים שלי, שבא צלם לצלם את כל הילדים בגן, צילום סוף שנה, וכולם התלבשו נורא יפה, וצילמו גם אותי, צילמו את כל ילד בנפרד ואת כולם ביחד, ואז חזרנו עם התמונה הזאת הביתה, וראיתי לאמא שלי, ואז אבא שלי בערב חזר מהעבודה, ראה את התמונה, וחשכו עיניו.
כי?
והסתכלתי עליו, בעצם דרכו הבנתי משהו על המצב שלי. הוא אמר, מה זה? הוא נראה הילד הכי עצוב בגן. והיום בדיעבד אני מבין שהוא כמובן האשים את עצמו, וחלקית בצדק. אז אני לא אכנס ללמה הייתי ילד, למה נראיתי לפחות כמו הילד הכי עצוב בגן, ואני כן אתן נקודות לאבא שלי שהוא לפחות זיהה את זה. אבל הטוויסט המדהים בסיפור, וגם כתבתי את זה בהצגה הראשונה שלי נדלן, בבית לסין, הייתה סצנה כזאת. הטוויסט המדהים הוא שאבא שלי, איש בעל תושייה, ידע איך להתמודד עם אשמה, הוא עשה את זה בצורה פרקטית, והוא פשוט איתר את הצלם שצילם בגן, ושכנע את הגננת, אחרי תחנונים, לצלם את כל הילדים שוב.
וואו.
כן.
ושכולם יהיו עם פרצוף עצוב, ואתה תחייך.
לא, אבל עוד פעם בצלם, ועשו, לא צילמו כל אלה בנפרד שוב, צילמו אותי בנפרד שוב, וחייכתי כי פשוט לא הייתה לי ברירה, וצילמו קבוצתית שוב שהייתי נראה בסדר בתמונה הזאת. האמת, כשאני חושב על זה, זה סיפור די מדהים, הוא עמוק, ואתה רואה דרכו אבא שמנסה להילחם אני יודע, בתודעה, או באיך יזכרו, איך הבן שלו יזכור את הילדות של עצמו. זה לא עזר לו, כן? אני זוכר את הכל, כן? אני לא זוכר רק את התמונה המחויכת, אבל אני מעריך אותו על היצירתיות בעיקר. מאוד מעריך אותו על היצירתיות.
אז הפודקאסט הזה הוא לא על רוני קובן האדם, הוא על רוני קובן הסטורי טלר, אתם על פרויקט הגנום הסיפורי, זו תוכנית שמנסה לפצח את ה-DNA של סיפור טוב, דרך הצצה לכל מיני עולמות תוכן. אני נועם פיינהולץ, דוקטור לתקשורת, מומחה לסטורי טלינג, והאורח, כמו שהבנתם, הוא עיתונאי נפלא, דוקומנטריסט, טלוויזיוני באמת יוצא דופן, מראיין הטור פרסים.
תודה רבה.
רוני קובן, שוב שלום.
שלום.
אנחנו בבית שלך, שומעים פה את הכלב ברקע, זה גם נחמד. בסוף, לצלם גם, אני מניח, טלוויזיה, אתה תמיד תעדיף לצלם בלוקיישן ולא באולפן, נכון?
לגמרי, אבל אני רק אגיד בסוגריים, יש לי הערכה אדירה לרדיו כזה. זה רדיו שגדלתי אבל מתגעגע אליו, רדיו דוקומנטרי, שעושים את הרעיון בבתים של האנשים. אתה זוכר בטח איך פעם ברשת בגלי צהל היו עושים רדיו דוקומנטרי, אין דבר כזה.
עם 14 טכנאים שהיו מגיעים.
לא, אבל עדיין יש לזה ערך אדיר. הנה, שומעים את הבית שלי. אני לא אכניס בחיים טלוויזיה לתוך הבית שלי. אבל רדיו כן.
קצת מבולגן.
אוקיי, לא רק בגלל זה.
אז הרעיון הוא באמת להבין איך מספרים סיפור. עכשיו תסתכל שנייה על עצמך מהצד. כי עמדת מול הקיר הזה, ובחרת ברגע הזה של הילדות, למה אנשים תמיד הולכים לילדות? למה שם בדרך כלל יגיעו הסיפורים?
וואו, טוב, פרויד כתב את זה יותר טוב ממני, כי זה השורש של הכל, זה המטה דאטה, זה המקום שבו נבראים המיתוסים שלנו, והלופים שלנו, והזיכרונות שלנו, והחוויות המעצבות, הדברים שאנחנו נוצרים, והדברים שאנחנו מנסים לברוח מהם ולהירפא מהם. טוב, אני לא המצאתי את זה.
אבל אתה מנסח את זה יפה.
אבל זה נכון, זה באמת 90% מהאורחים, נגיד, בתוכנית, ילכו קודם כל לאבא, אימא, ילדות. ואני באמת בתוכנית בהתחלה עושה טיזר כזה, בוא תבחר תמונה אחת, אבל אחר כך אני חוזר לקיר, וזה נהיה כבר מתישהו שטנט שאי אפשר לברוח ממנו. זאת אומרת, כשמגיעים לקיר באמת, בחלק של הקיר בתוכנית, קיר התמונות, בפגישה, אז זה קודם אבא, אימא, אני מנסה גם שהם יגידו את השם, כדי שההורים יחיו קצת בחדר, ומתחילים משם.
יש איזה סיפור פתיחה אחד שהוא בלתי נשכח בעיניך, איזה אורח שהגיע ופתאום צלל איתך למקומות שלא דמיינת שתגיעו אליהם?
נועם סמל. נועם סמל, מנכ"לת קאמרי, מפיק מיתולוגי בתרבות הישראלית. התכוננתי מאוד לרעיון, הוא אחד האורחים היחידים שאני גם מכיר לפני, אני מאוד אוהב את נועם. וכמה שבאתי מוכן, ברגע שהוא נכנס לאולפן, הוא הצביע על תמונה שהוא לא זכר, ותוך 3 דקות סיפור שלא היה לי מושג לגביו, על איך אבא שלו מת כשהוא היה צעיר, ובעצם הסתירו ממנו את הלוויה של אביו.
אני הולך לישון אצל הדודה, ובבוקר אני קם, אני נוסע הביתה, ואני רואה מודעות. יוסף סמל, צל, כי הוא היה ראש המועצה, וראש התאחדות העיקרים, וראש הפרדסנים, המון מודעות. אז לא היה מודעות בעיתון, אני חושב, זה היה בטונדות, ואני הולך, נוסע עם האופניים, ואני רואה ורואה ורואה, ואני מגיע הביתה, מספרים לי, אבא נפטר, הייתה לוויה, היו אלפי אנשים בלוויה, הסתירו ממני את דבר מותו של אבי.
כולם ידעו חוץ ממך.
זאת כנראה ההצגה הכי גדולה שחוויתי. וגדלתי עם אמא שלי בתור ילד יתום, די מזדהים עם המצב הזה עכשיו.
בגלל מותה של נאווה?
חזרתי למשבצת הזאת. יתום, אלמן, לא פשוט.
הוא מגיע לאולפן נועם גם חודשיים אחרי שאשתו נאווה סמל היקרה הלכה לעולמה, וזה פשוט רגע, זה רגע מאוד משמעותי בשבילי מהעשייה שבשנים האחרונות, כי הוא הזכיר לי עוד פעם את החשיבות האדירה של להקשיב, ואתה יודע מה, אנחנו מדברים על סיפור, לדעת לזהות כשהנה, סיפור זה כמו רכבת, זאת אומרת, אתה שומע את השקשוק של הגלגלים מרחוק, אתה צריך לדעת לשמוע כדי לא לעצור, לא להפריע, לא לשאול פתאום שאלה. שמעתי את השקשוק, ידעתי שזה מתקרב, מתקרב סיפור טוב, לא היה לי מושג מהו, והוא נתן את הסיפור הכי טוב של התוכנית בדקות הראשונות שלה, שמחילן מבנה זה בעיה, כי לאן נמשיך מכאן. וידעתי שכל המהלך שבניתי לאחר כך גם קורס, אבל עדיין זה היה רגע מדהים שבו הספונטני ניצח וכמה משהו שלא ציפיתי לו. ואם אני יכול לספר עוד משהו, אני אספר לך על עוד רגע שקשור לאימא, שאני חושב אפילו יכול להגיד אקח איתי כל החיים, ואני אפילו לא יודע למה. זה רגע מהתוכנית עם חיים באר, הסופר שצילמנו בעונה האחרונה, שהוא כל הזמן לאורך התוכנית מספר על אימא שלו, יש לאימא שלו סיפור מטורף שסופר ברומן חבלים, אישה שהיו לה שתי בנות, ובעל מאוד בעייתי, ובת אחת חולה ומתה, ואחר כך עוד בת חולה ומתה, ירושלים של שנות ה-40, היא עוזבת הגבר הנוראי הזה, מתכננת לקפוץ מהגג של הבית של ההורים שלה, ואז רואה איזה גבר שמבוקר ממנה באיזה 15 שנה, בוחרת בו, ירושלים של שנות ה-40 של המאה הקודמת, ובעצם מביאה איתו את חיים באר. יש לו סיפורים נפלאים עליה, אבל רגע אחד מדהים זה שקרה לנו בתוכנית, זה כשהוא מספר שהיא כבר בסוף ימיה והיא גוססת מסרטן, והם ככה עולים במדרגות של הדסה, וקשה לה כבר ללכת, והוא עוזר לה, וקשה לו לראות כמה מצבה קשה. אני מתרגש כשאני מספר את זה. והיא אומרת, מסתכלת עליו, היא אומרת לו, קשה לך, נכון? זאת אומרת, כן. ואז היא אומרת לו, מתוק שלי, אני לימדתי.
אתה מתרגש, זה יפה. לא, כי זה אומר שאתה לוקח ללב את הסיפורים.
זה מפעיל אצלי, זה משהו שאני לא... אין לי מושג למה דווקא זה. אבל היא אומרת לו, אני באמת מתרגש. היא אומרת לו, מתוק שלי, כל החיים לימדתי אותך איך לחיות, עכשיו אני למד אותך איך למות.
וואו.
כן, וכששאלתי אותו על הרגע הזה בתוכנית, אני התרגשתי יותר ממנו, שזה קרה לי מה שקורה לי עכשיו. פשוט לא הייתי מסוגל להגיד את זה, ואז התחלתי לבכות. אתה יודע, לא בהיסטריה, אבל... וזה לא מתכון טוב למראיין, לא כדאי שזה יקרה הרבה. אבל זה באמת, היה רגע כל כך נדיר, שפתאום און קאמרה קרה לי משהו כל כך סוער, שלא ציפיתי לו, וחיים והיוצרות התהפכו, כי המראיין אמור להחזיק את השידור, אבל הוא בחוכמתו וניסיונו החזיק את הרגע הזה, כדי שהוא לא יתפרק. זה פשוט רגע שאני באמת אקח איתי. אולי כי הוא עבד נגד כל הציפיות של הצופה, שלי.
אז כמה דברים. אחד, אתה אומר, מראיין לא אמור לעשות את זה, אני חותר תחת ההנחה הזו. הרגעים שאני הכי זוכר ממראיינים, זה את צופית גרנד בוכה, זה אותך מתרגש, זה את אושרת קוטלר מתפרקת, זה הרגעים האלה שבאמת, אתה לא מרגיש איש טכני ששואל שאלות, אלא שסיפור מגיע אליך. אז נדמה לי שצופים אוהבים את זה, זה אותנטי, זה הכוח של סיפור.
כן, אבל זה יכול לקרות פעם בס, זאת אומרת, אם אושרת
לא,
קוטלר
אם אתה תבכה נונסטופ זה בעיה.
תוכנית... כשאושרת קוטלר, זו דוגמה נפלאה שמאוד מדברת אליי והשפיע עליי מאוד הרגע הזה שלה, אז כשהיא בכתה בשידור חי, אבל אז כשהיא התחילה לקחת את זה יותר מדי ללב, היא הבינה כל תוכנית, אז היא הבינה שהיא בבעיה, אבל אתה צודק, אני מאוד, שמע, אפילו בקולנוע אני מאוד מאוד אוהב סרטים על, 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 תמיד אהבתי, על מגישים שמאבדים את זה בשידור, יש סרט נפלא, אבילי וצדדי ולא חשוב של ניקולס קייג' שקוראים לו החזאי, וזה על חזאי שתמיד צריך להיות שמח מול כל אמריקה אבל החיים שלו בזבל. כמובן שברגע השיא של התוכנית, כשהוא צריך לדווח מחוייך על יום קיץ מתוק, הוא פשוט מאבד את זה לחלוטין, וזה משהו שהוא תמיד ריתק אותי. זאת אומרת, הפסדה של הטלוויזיה והעובדה שיש שם בני אדם שהם אף פעם לא פסדה, המתח הזה הוא מרתק, וכשמשהו מהאמת זולג לתוך הזיוף, זה הרגעים שאני הכי אוהב בעולם.
אז אתה מראה לי פה להנחתה, אמרת שכשהאמת זולגת, ההרצאה שלך, אתה מסתובב עם הרצאות ברחבי הארץ, העולם,
כן.
קוראים לרגע של אמת.
נכון.
נכון? וזה הניסיון הזה במפגש עם מרואיין, שבסופו של דבר, לפחות בפגישה, תכף נגיע גם לדוקו שלך, אבל לפחות בפגישה עם אנשים מפורסמים, סופר מתורגלים, לספר את הסיפור שלהם, סיפרו אולי אפילו את אותם קטעים עשרות פעמים, אבל אתה אומר, אני רוצה לחתור לאיזה רגע כזה שאמת בוקעת.
כן.
אז אחד, מה זה רגע של אמת מבחינתך? נניח חוץ מלבכות ולהתפרק, ושתיים, איך אתה מגיע אליו?
רגע של אמת זה רגע שבו, אתה פשוט מגלה משהו חדש על המרואיין. אתה יושב ורואה חצי שעה בטלוויזיה, והמשימה שלי שבחצי שעה הזאת יהיה לפחות 3-4 דקות שאתה אומר, וואו, לא ראיתי אותו ככה. אני לא יודע, זה לא תמיד קשור למה שהוא יגיד, זה לא תמיד קשור לסקופ, אבל זה קשור לאיזה מצב צבירה שאתה אומר, בחיים לא ראיתי את הבן אדם הזה שאני מכיר כל כך הרבה, ככה. ובאמת חלק גדול מהעבודה שלי הוא חתירה נגד הפסדה, נגד התדמית שיש כבר לאנשים האלה. איך מגיעים לרגע של אמת זה, וואו, זה... כשאני אכתוב את הביוגרפיה שלי, לא, באמת, אני יכול לדבר על זה 3 שעות.
לא, אז אני אשאל אותך שאלה אחרת, אוקיי. בסדר?
אבל כל... אני פריק של רגעים כאלה, זאת אומרת, קודם כל כצופה וגם כיוצר. אם אין לי רגע כזה בתוכנית, אני יודע שנכשלתי. ואני אגיד לך נועם דבר אחד, בסוף כמה שאני אסתמך על שאלות ועל תחקיר ועל, ואתה יודע, רעיון טוב הוא המון המון מדרגות קטנות של שאלות שמובילות בסוף לשאלה אחת. לא תמיד אתה יודע מה תהיה השאלה הזאת, אתה חושב שאתה יודע. תמיד בכל רעיון יש לי לפחות 4-5 שאלות, מיילסטונס כאלה, שאני מצפה שאחת מהם תדגדג ותוביל את הגיבור ולשאלה. את הגיבור.
לא, בסוף זה סרט.
הלכתי איתך, כן, רעיון כדרמה. את הגיבור לאיזה רגע אותנטי, או לרגע... אגב, הכי יפה הגדיר את זה ירון לונדון, שבא להתארח אצלי העונה, שזו התוכנית שהכי פחדתי ממנה והכי התכוננתי אליה. ירון לונדון אומר לי בדקה 4 בעצם בתוכנית, רוני, אתה הרי יודע את זה כמוני, רעיון טוב, הוא מחזה, הוא איננו טלוויזיה, הוא בכלל מחזה, משהו שאתה זורע בדקות הראשונות, אמור להתפוצץ בדקה ה-20, אתה תטיח בי משהו שזרעת עכשיו, או תעצבן אותי, או תגרום לי לבכות, המטרה שלך היא לגרום לי לצאת משלוותי, חפנת שד, הבן מחוץ לנישואים, אתה לא תבחל בשום דבר, כדי שיקרה פה משהו מעניין, ואני מקווה שזה יקרה.
חיכוי היום ונורא.
לא, אבל זה היה מדהים.
לא, אני זוכר את הרגע הזה, זה היה רגע מהפנית. כאילו חשף את התפורה.
אוי, השליטה שלו במדיום, זה פשוט אתה משתגע, וזה אינטרטקסטואלי, זה כבר סיפור בתוך סיפור. אבל הוא באמת נתן את המתכון, וגם את מערך ציפיות. על הדרך הוא גם הסביר מה לא כדאי שאני אשאל אותו, כמובן ששאלתי את הכל. אבל הוא צודק, הוא צודק. זאת אומרת, זה קרב מוחות, ואמור להיות, כמו במבנה דרמטי הכי קלאסי, אמורה להיות איזה turning point, אמור להיות C. חייב להיות C. ה-C הזה הוא הרגע של, הוא אמור להיות הרגע של האמת. דבר אחרון, הרבה פעמים זה לא השאלות שחשבתי שיביאו לזה.
ולכן הקשבה זה חלק מאוד גדול במה שאתה עושה מן הסתם.
מאוד מאוד מאוד. זאת אומרת, השילוב בין הכנה מאוד מדוקדקת בבית, לבין ניסיון להיות ג'אז, כאילו לרקוד איתם איזה ריקוד ולדעת להקשיב להם. נגיד, היה לי רגע עם ריטה שהיא אמרה לי, אתה יודע, שבדקות הראשונות בפגישה איתה התחילה, היא איכשהו הגיעה אסוציאטיבית לגירושים שלה. וזה נושא מעניין, שהיא לא מדברת עליו הרבה, ואני אומר לעצמי בראש, טוב, אם הגעת לזה לבד, בואי תמשיכי. ואז היא ממשיכה, ואז היא מסתכלת עליי, כי היא גם אישה מאוד חכמה, עם חושים מאוד חדים, והיא אומרת לי, איך, לא, אני לא אחכה אותה, למרות שאני אוהב לעשות את זה, היא אומרת, איך נפתחו העיניים שלך כשעברתי גירושים, את איזה עיתונאי אתה, עם אח שמחך, כאילו, זה היה מצחיק.
אני אנסה לתת שני כלים, בסדר? להיות, אתה האיש הרגשי פה, אני נניח האנליטי יותר.
מתודי, כן.
מתודי. תגיד אם אתה חותם על זה. כי באמת, יושבים מולך אנשים עם חיים משוגעים, ועם אין ספור רגעים, ועם אין ספור סיפורים ותובנות, אבל בסוף אתה צריך לייצר חצי שעה. ואז השאלה היא איך, לאן אני מכוון בתוך החיים. אני, כשאני עובד עם סטודנטים שלי נניח, יש לי שני כלים, אני סקרן מה דעתך עליהם. אחד, אני קורא לזה טריק הפסקול בקולנוע. אני אומר, נניח שהיו עושים סרט על החיים של הבן אדם הזה, בקולנוע, אמרת בעצמך, גיבור, אנחנו תמיד יודעים, יש לנו כבר אינסטינקט, מתי יעלה הפסקול. יש רגע שפתאום נכנסים כינורות, מתחיל פסנתר, וזה בדרך כלל, בטרנינג פוינטס, בנקודות מפנה. אני אומר, דמיינו את החיים של הבן אדם הזה, דמיינו בתוך הסרט שיעשו עליו, איפה יעלה הפסקול, בכל רגע שעולה הפסקול, שם תשאל שאלה. חותם על זה? זה טריק שעובד לך?
אני צריך לחשוב על זה.
אוקיי, אחד. שתיים, לא, אני סקרן, כי אתה באמת מאסטר ברעיונות, אבל מצד אחד אתה מאוד מנוסה, מצד שני, כמו שאתה אומר, אתה גם מקשיב וזורם, וצריך לראות כמה זה מתוכנן או לא מתוכנן. טריק אחר, אני קורא לו גלאי מתחות. הרעיון אומר, יש את חוף חייו של בן אדם, אני מחטט איפה שיש לי אינסטינקט, תחושה. בטח יש לה משהו על הגירושים, בטח יש משהו בילדות, בטח יש משהו בפרידה מההורים, בטח יש משהו בצבא, כאלה. ואני מחטט. אם זה מצפצף קצת, אני ממשיך לחטט. אם אני מגלה יחסית מהר שזה פחית קולה, אני לא חופר שם, אני לא מבזבז זמן. אם אני מגלה שיש סיכוי שזה זהב, כמו מתאבד, אני הולך על זה עד הסוף. מבחינתי, תכננתי 1,000 שאלות, שכל התוכנית תהיה על הגירושים של ריטה.
אני הרבה יותר מתחבר למטאפורה הזאת. לא הייתי רוצה תוכנית על הגירושים של ריטה, האמת, אבל כי גם לה לא היה נוח עם זה, וגם די, זה כבר דובר, אבל... אז נעזוב את הדוגמה שראית בצד, אבל הגלאי מתחות, אני מתחבר אליו, ואני רוצה להגיד עוד משהו. אני חושב שפגישה היא תוכנית, והדברים שאני עושה בתאגיד, הם טיפה, סליחה על המילה הפלצנית, קצת פוסט-מודרניים במובן הזה, שאנחנו כבר מכירים את הז'אנר, ואנחנו מכירים את הגיבורים. ולכן, לצד העבודה העיתונאית הרגילה, שדורשת הכנה ודורשת לשאול את השאלות הנכונות, והקשבה ולהגיע לרגע של אמת, אני רוצה להכניס עוד אלמנט, שאני חושב שבשנים האחרונות הוא אולי הכי מעניין אותי מכולם, הוא פחות מודע. וזה להפתיע, להפתיע את האורח ולהפתיע את עצמי. זאת אומרת, לקחת את הגבולות של הז'אנר, את גבולות המרואיין, את גבולות הז'אנר, ולטלטל אותם. לפחות שיהיה רגע אחד שאנחנו נבעט בסיטואציה הזאת, או שנרים את המסך ונראה מה יש מאחורי מנגנון ההפעלה. וזה משהו שיש לי תשוקה מאוד גדולה אליו, כי אחרת לא הייתי מסוגל לעשות המון זמן את אותם דברים, ואני מחפש רגע דוגמה. אני צילמתי לעובדה לפני 3 שנים סרט על שירי רותם ניר, שבעלה והבן שלה, היו להם 3 ילדים, ובעלה והבן שלה יצאו לטיול בדרום, וסיפור מאוד מפורסם, והילד נפל, ואבא קפץ בעקבותיו וחיבק אותו, ואבא מת במקום, והילד מת אחרי כמה ימים. וכל המדינה דיברה על הסיפור הזה, וזה באמת סיפור מאוד קשה. ואז הגענו לשירי, כשמאוד התלבטה, שהיא אחת הנשים המרשימות שפגשתי. ארץ ישראל הישנה והטובה, חכמה בצורה בלתי רגילה. ואז התחלנו איתה דיאלוג כדי שהיא תתראיין. בסוף היא הסכימה, היה פה המון המון, איזה חצי שנה של צילומים, אותה ואת 2 הילדים שלה. ואז הגענו ליום הצילומים האחרון, שתמיד הוא סמוך מאוד לשידור, וזה יום השלמות. ונעמה, הבת של שירי, המקסימה, שהבחורה, שלא רצה להתראיין חצי שנה, החליטה שביום האחרון היא רוצה לדבר. צריך להגיד לאח שלה שמת, הם תרמו את עבריו, והמון ילדים ניצלו. ואז היא אמרה שהיא רוצה להתראיין, ואני כמובן שמחתי, רצה בעיקר לדבר על אחיה, ואז היא יושבת מולי ואנחנו מארגנים את הסט, וממש אנחנו באזור דמדומים הזה של תחילת הרעיון, שעוד לא ברור אם כבר מצלמים, שעוד לא ברור אם אנחנו כבר בתוך זה או לא, ואז היא אומרת לי, כי היא חושבת שאנחנו עוד לא התחלנו, היא אומרת לי, תגיד, הילדה בת 12 אומרת לי, תגיד, אני רציתי לשאול אותך כל החצי שנה הזאת ושכחתי, ועכשיו אני נורא, הדבר שהכי חשוב לי לשאול אותך, הילד שקיבל את הלב של אח שלי, הוא ילד טוב, הוא ילד מספיק טוב, כי אח שלי היה לו את הלב הכי טוב בעולם. אז אני רוצה לדעת אם ילד מספיק טוב קיבל את הלב של אח שלי.
וואו. והתפרקת שם? אם אני מכיר אותך?
זה... אני לא ידעתי מה לעשות. זאת אומרת, לא ידעתי גם, אתה יודע, זה היה אחרי תקופה ארוכה שהם נורא עניין אותם המשפחה של המושתלים, אבל הם לא היו מסוגלים להיות איתם בקשר כי זה כואב מדי. ואני ליוויתי גם את אלמוג, הילד שקיבל את הלב. אז כל הזמן נדדתי בין 2 המשפחות האלה שנורא רצו להיות בקשר, אבל בעצם לא. אז היה משהו, אני הייתי היחיד שעוד קצת לא מגשר, אבל מספר לכל צד על הצד השני. אבל הרגע הזה שהיא שאלה אותי על זה, הוא היה, קודם כל, אני פשוט נחנקתי, אני לא, זה לא שבכיתי, אני לא ידעתי... ורונן מאיו, הצלם המאמם שלי, בא ופשוט ידע מה לעשות, הוא בא וחיבק אותי. מעניין שכל הסיפורים שאני מספר לך זה על איך המרגן מתפרק. לילדה הזאת יש יותר סיבות להתפרק.
לילדה שלום, אתה אומר.
כן, נעמה, מתוקה, לא הבינה בדיוק מה קרה, ולקח כמה דקות ארוכות עד שהתחלנו לראיין אותה, אבל אתה יודע, כשמסתכל על זה אחורה, הכל חסר משמעות, זה הרגע הכי חשוב בסרט. זה הרגע הכי מרגש בסרט, וזה שאלה אחת שכל הסיפור נמצא בתוכה, והיא גם כל כך חכמה, יצירתית, ילדית, תמימה, שאתה שום הכנה, 50 שעות צילום לא משתוות לרגע הזה.
וזה רגע של אמת. כן, זה שאמר, באמת. שבכלל רגע, לא מגיע ממך, כן, אלא מילדה תמימה
כן,
וטובת לב.
כן, אבל ילדה לב. שבאמת חצי שנה שמרה בבטן, אבל היא, באמת, היא גם ילדה נדירה. בכלל, ילדים זה תמיד מומלץ.
ילדים זה תמיד מומלץ.
גם לעשות וגם לרעיין.
כן? אתה אוהב לרעיין ילדים? זה תמיד נראה מאוד, לי קשה מאוד. וסף הבלתי אפשרי.
בגילאים האלה, בוא נגיד מגיל 7, זה דבר מדהים ילדים. כל פעם שהיו לי גיבורים ילדים, זה היה אלמוג, אחד הגיבורים הכי מקסימים שהיו לי.
תן מילה על אלמוג.
אלמוג, הילד שקיבל את הלב.
אה, אוקיי.
וואו, איזה ילד משגע. ילד שבגיל 11 בערך מתבשר שהלב שלו לא עובד, והוא בסכנת חיים, הוא גם בן לאמא מושתלת כליה, סיפור מאוד מורכב. ואחרי, נדמה לי, חצי שנה, אם אני זוכר נכון, כבר עבר זמן, אז אני לא זוכר את הפרטים, הוא מתבשר שיש לב שיכול להציל אותו. אתה יודע, זה גיבור, זה מצד אחד ילד טרוריסט כזה, בלגניסט שובב. מצד שני ילד שאימא שלו כבר שנתיים בוכה כי היא חרדה לגורלו. וניסינו לראיין אותו, זה לא פשוט, כן? אבל אני זוכר שבדקות הראשונות הוא כל הזמן דיבר על צווי, צווי, ולא הבנתי על מה הוא מדבר. ואז הבנתי שזה צו נינג'ה כזה שקנו לו, שהיה חבר הכי טוב שלו בבית חולים, בתקופת ההחלמה. אמרתי לו, תשמע, אתה מדבר כל כך הרבה על צווי, אז בוא תביא אותו.
בוא נראיין את צווי.
כן, זה היה הרגע הכי יפה בראיון. הוא היה כל כך מאושר. והוא הביא את הטרטל הזה, והוא הסתבר שהוא משמיע קולות. ובאמת, דרך הצו הוא יכל לספר הרבה יותר על החוויה שעברה עליו. אבל אני זוכר כשערכתי את זה עם יניב שבתאי, שהוא עורך שאני מת עליו, היה לנו ברור שאנחנו מכניסים שיש סיקוונס שלם על הטרטל, ואמרנו, מעניין איך אנשי עובדה יגיבו לזה שיש 3 דקות על בובת פרווה בתוכנית, אבל הם מאוד אהבו את זה, וזה נכנס, זה נשאר בסרט.
פרויקט הגנום הסיפורי. נועם פיינהולץ מחפש את ה-DNA של הסיפור המושלם. והפעם עם רוני קובן על רגעים של אמת בטלוויזיה.
אני עושה איתך רגע מהלך הפוך, בסדר? כי אתה כמראיין, ושומעים את זה בכל משפט שאתה אומר פה, אתה חותר לרגעים. ברעיון הצהרות כלליות זה לא דבר מעניין, אני רוצה רגע, אני רוצה סיפור. אני רוצה לקחת אותה דווקא להצהרות כלליות, בסדר? היומרה של התוכנית הזו זה כאילו לפצח איזה משהו כללי כזה. השתמשת במילה גיבור הרבה פעמים. מה הופך גיבור לגיבור טוב? אנחנו יודעים שסיפור זה קונפליקט, בסדר? זה גם, לא יודע מה זה אומר, אבל אומרים. מה הופך גיבור לגיבור טוב?
וואו. אני חושב שגיבור בקולנוע דוקומנטרי הוא קודם כל בן אדם שיודע שהוא מחובר לעצמו. זאת אומרת שהוא יודע למלל את רגשותיו ברמה מאוד מאוד גבוהה.
זאת אומרת, הוא כבר מעובד, הוא מבין
לא,
את הסיפור שלו.
זה לא שהוא מעובד, הוא יכול להיות גם לא מאוד מעובד, הוא יכול להיות אסוציאטיבי, הוא יכול להבין תוך כדי, יכול לעבור עליו משהו. אפילו, אבל גם אם אסוציאטיבי, או גם פתאום, זה בן אדם כזה שכשעובר עליו משהו, הוא יודע להצביע על הדבר שעובר עליו ועל המורכבות שלו. נגיד שרון בלוך, אמא של האישה שימצא ילד סודני, ואז באה סבתא שלו מאוסטרליה וקיבלה את הילד, שזה אולי הכתבה הכי מפורסמת שהיא בעובדה, היא מין גיבורה כזאת, היא יודעת כל הזמן לתת צילום רנטגן של מה שקורה לה בלב, בנשמה, בגוף, בצורה נורא נורא מצחיקה, יצירתית. זה לא חייב להיות 100% מודע, זה גם יכול להיות חצי מודע, אבל באמת, בוא נגיד, החיבור הזה בין הרגש למילה, זה משהו קריטי בקולנוע דוקומנטרי.
אבל גם אני מולך, אז ברור שאתה הגיבור. וכשאתה מול שרון, אז ברור שהיא הגיבורה כי זה הסיפור, וכשמגיע מישהו לפגישה, ברור שהוא הגיבור. אני דווקא סקרן לגבי מה שעשית ביוצאים מהכלל. אתה הולך, נניח, למחלקה להפרעות אכילה. איך אתה מזהה את הגיבורה שלך? כי יש שם הרי פוטנציאלית, ביום הצילומים הראשון, אין ספור גיבורות. יכול להיות שהגיבור הוא בכלל הרופא שמטפל, יכול להיות שזה אימא של אחת המטופלות, יכול להיות שזה מטופלת רגע לפני שחרור, יכול להיות שזה מישהי ביום הראשון שלה שם, באינסטינקטים שלך, שאתה גם עיתונאי, גם מראיין, גם מחזאי, זאת אומרת, יש בך גם את הצד שיוצר פיקשן, איך אתה מזהה שם את הגיבורה?
קודם כל, אני עובד עם תחקירנים ועם עורכת גאונה שקוראים לה שרון קרני, שעשיתי את המון דברים, את הסדרה על חנוך לוין ואת פגישה איתה ועם אמיר בן דוד ואת יוצאים מהכלל. יוצאים מהכלל זה באמת, זה פרויקט יותר מורכב. יש תחקירנים, הם מזהים דמויות לפני, אני קורא תחקיר עם הדמויות האלה.
הם הולכים קודם כן, כן, למחלקה?
כן, כן, יש לנו תחקיר. נדב נגיד היה שבועות ארוכים במחלקה להפרעות אכילה והתחבר ו... והבין קודם כל מי רוצה לדבר, ואחר כך מי מבין אלה שרוצות לדבר מתאימה לתוכנית ויכולה לשקף הכי טוב את סיפורה. ואחרי כל עבודת ההכנה הזאת, אני כן מגיע עם תוכנית צילומים, אני יודע שצריך לדבר עם זאת ועם זאת ועם הרופא הזה ועם האחות הזאת. אבל אנחנו כן משאירים הרבה מקום לאלוהי הדוקומנטרי, כלומר לרגעים הספונטניים. יוצאים מהכלל, זה כן תוכנית יותר מורכבת, במובן הזה שגם אני גיבור בה. אז זה הרבה יותר מורכב לעשות אותה.
לא, אתה צריך להסביר את זה.
ואני משלם אבל... עליה מחירים נפשיים הרבה יותר גבוהים.
לא, אבל איפה אתה הגיבור, רוני? אתה הגיבור נניח...
אני גם גיבור.
היה איזו תוכנית באמת נפלאה, אני לא זוכר איך קראו לחווה הזו של אוכל בריא.
כן.
נכון?
שאגב, אותה
הכי... שדיאטה קיצונית כזאת. ואז אתה, בסדר, יש איזה רגע שאתה בורח עם אחת ה... האורחות שם לתחנת דלק, ואתם קונים במבה, וזה באמת רגע ששם אותך בפרונט. אבל אתה לא באמת מחובר לכל אחד מהנושאים האלה. שם זה כאילו יושב...
שם, על... אגב, בזמן אמת הצטערתי שעשינו את זה, כי זה היה לי מאוד לא נוח. קמתי הבוקר, הצלם חשב שהוא צריך לצלם אותי מתעורר, אתה יודע, זרקתי את הצלם של עצמי מהחדר, אמרתי, אחי, אנחנו לא מצלמים ריאליטי, התבלבלת. היה לי רגעים ספורים, אני מתאהב ריאליטי, שונא ריאליטי בכל, בדמי, מתנגד לו, חוץ מתחרויות שירה, שאני מאוד אוהב, נשים את זה בצד, כי כן יש בהם משהו אמיתי, שזה הרגע שהבן אדם פותח את הפה ושר. שום מניפולציה לא תוכל להתערב ברגע הזה, אבל כל התוכניות האחרות אני מתאהב אותן, בעיקר כי הן משתמשות בכלים שלי כדי לייצג אמת, אבל כל מה שהן מייצגות זה שקר.
ואז זה מזנה אותך?
לא, זה לא מזנה אותי, אני אומר, היו לי רגעים שכן עשיתי דברים שהם טיפה נשקו לריאליטי, והרגשתי על בשרי איזה סיוט זה לעשות את זה, אז אתה יודע, יש לי גבולות, אני לא אתן שיצלמו אותי מתעורר בבוקר, או, 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 או המון המון דברים אחרים.
לא, בסדר, אבל זה קטן, באיזה מובן אתה דוגמה, הגיבור?
אני גיבור במובן הזה, שמעניין לראות על המסך גם מה עובר עליי, זאת אומרת, המפגש... ביני לבין הדמויות במחלקה להפרעת אכילה או בגאה, הוא חלק מהסיפור. איך המפגש משפיע עליי? הרבה יותר מבפגישה. בפגישה רק לעתים נדירות מה שעובר עליי הוא מעניין. ב-95% מהמקרים אני, אתה יודע, אני הקיר של הסקווש, כאילו, קיר נחמד שמגיב טוב, ששואל שאלות מעניינות. אני בתפקיד הקיר, כן? אבל ביוצאים מהכלל זה ממש לא ככה. התגובות שלי, אני חשוב לא פחות במפגש מאשר הדמויות האחרות, מה שעובר עליי. זה מורכב כי אני מאבד שליטה בתוכנית הזאת, אתה מבין? יש לי הרבה פחות שליטה, אני נהיה אובייקט, ואני לא אוהב להיות אובייקט, אני שולט כמעט בכל דבר בעשייה שלי, בעריכה, בתכנון, בעריכה, במוצר הסופי, יחד עם האורחים שאני עובד איתם. אבל פה יש לי הרבה פחות שליטה.
יש באמת רגעים שאתה לא מדמיין את הפריים הזה מבחוץ?
המון מהם.
כן?
המון, המון, המון. המחלקה להפרעות אכילה, שזה הפרק שאני הכי מעריך בתוכנית שעשינו, יוצאים מהכלל, 70% זה דברים שלא תוכננו מראש. מצד שני, זה פרק שאני לא מסוגל לראות אותו...
למה?
כי הוא נורא נורא קשה.
תראה, הוא קשה גם לי לצפות, הוא קשה כי האנשים האלה חוות רגע קשה.
גם כי יש לי איסוף משלי עם אוכל כמובן, אבל גם כי אני עברתי שם משהו נורא נורא קשה, אני לא מסוגל... אני המשכתי בחיי. כשהפרק הזה שודר בטלוויזיה, היה לי יום מאוד מרגש, שלא אמנתי שיקרה לי כמוהו, זה גם שודר בתשע בערב בטלוויזיה, וגם ההצגה שלי עלתה בבית לסין, האינטימיות, המחזה השני, שעלה ונעצר בגלל הקורונה, בקרוב הוא ימשיך. הייתי צריך לבחור בין לשבת ולראות תוכנית בטלוויזיה לבין להיות בהצגה. ובחרתי להיות בהצגה כי לא הייתי מסוגל לראות את זה. ותוך כדי ההצגה אני יושב בשורה ראשונה, השחקנים רואים אותי.
ואתה מקבל אס-אמסים. ואני
מקבל אס-אמסים נורא נרגשים, אבל עד אני לא מסוגל לראות את הפרק הזה.
אני צפיתי בפרק, תראה, אתה יוצא שם, כל כך מתוק אבל, יש שם רגע שאתה עם אחת מהן, ואתם שומעים את השיר שהיא אוהבת. הנה, אתה ראיתי את זה לפני כמה חודשים, אני זוכר את הרגע הזה, כי באמת היה בו רגע, יש לך משהו קצת נבוך בעיניים בשנייה הזו, אתה רוצה לעזור לה, ואתה לא יודע מה אתה יכול לעשות כדי לעזור, יש באמת רגע אמיתי שם. קשה לך לראות, היית נורא מתוק שם, באמת מתוק.
אז אתה מאוד חמוד שאתה אומר את זה, אבל אני, בוא נגיד לטעמי, לטעמי האישי, אני חשוף מדי בפרק הזה. יכולתי לשאול בזה, יכולתי לגנוז אותו. אני ילד טוב, אז לא גנזתי אותו. אבל אני אומר לך, נועם, שלטעמי האישי, אני יותר מדי חשוף. זאת אומרת, זה מקומות שאני רוצה לשמור לחיים הפרטיים שלי, ולא הטלוויזיה. ואני לא אעשה כזה דבר שוב. אתה חייב שתהיה הפרדה בין החיים שלך לבין המסך. ובפרק הזה, על ההפרעות אכילה, אני חציתי את הגבול. זה החיים והמסך התערבבו, כאילו, וזה כבר הרבה יותר אני כמו שאני בחיים, שבסדר, אני מתוק בסיטואציות כאלה, ואני בן אדם יחסית טוב.
לא, אבל נניח, סליחה שאני חודר לחייך, כשאשתך צפתה בזה. היא גם אמרה לך, רוני עבר את הקו?
ביקשתי ממנה לא לראות את זה. היא לא ראתה את זה. זה היה לי קשה, אני אומר לך, המשפחה שלי לא ראתה את הפרק הזה.
חבל, היא תתאהב בך מחדש.
לא, בסדר, אבל...
מעניין מה שאתה אומר. אוקיי, אז בוא, כדי להקל עליך, בוא נתרחק ממך, ממש נתרחק.
מעולה.
יופי, ונדבר על איך לומדים את זה. דיברנו קצת, לפני שנפגשנו, על האופן שבו אתה לימדת את עצמך סטוריטלינג. עכשיו, זה גם שנים של ניסיון והקילומטראז' הזה, אבל גם אתה בחור די אובססיבי כשזה מגיע ליצירות שאתה אוהב.
מאוד.
בוא נדבר על זה. מה הבית ספר האמיתי שלך?
קודם כל, הקולנוע. זאת אומרת, אבא שלי, אחד הצדדים היפים בו, זה שהוא היה לוקח אותי כמעט לכל סרט, מסרטים של דיסני. אבא שלי היה מטורף על קולנוע. אני לא אשכח את שנינו בקולנוע צפון הישן, זה פעם היה קולנוע בתל אביב, מבנה כזה כמו ארמון, שאין יותר מקומות כאלה, מתגנבים כי איחרנו לבחורה של הפסנתר, של ג'ן קמפיון קוראים לה, כן. הרומאית האוסטרלית. סרט פמיניסטי.
סרט לא פשוט לצפות בו עם
כן,
אבא.
לא לגברים, לא לילדים, אבל אני פשוט זוכר את זה, אותי ואותו, והיה קורא לאבא שלי בקולנוע, משהו שלא קרה לו בשום מקום אחר. הוא היה נהיה... רך ורגשי ואינטימי, הוא היה כמו ילד, הוא יכל לבכות בסרטים, הוא לא בכה בחיים. אז זה קודם כל החוויה הזאת של להיות עם אבא כמו שהוא לא בשום מקום אחר, ויש לנו את הדבר הזה שלנו. ובאמת, ברמה של החוויה, באמת ההתרגשות האדירה הזאת, הרעיון שסיפור יכול לגרום לך להתרגש כל כך ולחשוב על החיים שלך, ואחר כך גם זה קרה לי בתיאטרון.
לא, אבל זה הרגע שבו אתה חווה את זה כקהל. מתי אתה אומר, וואלה, אהבתי את מה שספילברג עשה. נחמד לי הטריק הזה של קיובריק, אני גונב משהו מסובול. מתי זה קורה?
שאלה טובה, אני יודע מתי זה קרה בגיל ההתבגרות, אני מנסה לחשוב על הילדות.
לא הכל חייב להיות בילדות.
כן, נכון, נכון, נכון. אני אגיד לך סתם דברים שעוברים בראש, אני חושב שביג עם תום הנקס, זה סרט שממש נשאר לי בראש, לא יודע למה. אני זוכר את עצמי לבד בבית עם הקלטת של שתיקת הכבשים, ואני כל הזמן מתלבט אם להכניס אותה או לא, ההורים שלי לקחו אותה בוידאומט, ואז אני מכניס אותה ורואה ועוצר ורואה ועוצר, וזה באמת סוג של אובדן תמימות, הסרט הזה מבחינתי זה... רמה חדשה לגמרי של אפלה ורוע, אבל גם סטורי טלינג פשוט מהפנט. וראיתי את שקעת הכבשים המון פעמים, ואני מאוד מאוד אוהב גם סרטי בלש. אני משוגע על סרטי בלש, ואני יכול לראות אותם עוד פעם ועוד פעם. אבל רגע שבאמת הוא מכונן, זה באמת דווקא בתיאטרון. זאת אומרת, ראיתי את כפר של יבגני אריה בתיאטרון גשר, ראיתי כבר תיכוניסט בתלמה ילין, ויש שם את הרגע באמצע ההצגה, זה סיפור על יוסי, שהוא הטמבל של הכפר, בכפר ערב קום המדינה, והוא הגיבור, ויש לו עז, ובאמצע המחזה, העז בולעת גרב, והיא נורא חולה, ושולחים אותה לשוחט, והבמה נהיית כמו תמונה של שגל, וזה רגע אחד המרגשים והחכמים שראיתי על אובדן הילדות, הוא מתחנן שלא יקחו את הכבשה שלו לשוחט, את העז שלו, והבמה נשטפת אדום, ויש דלת אדומה ענקית, ענקית, לא פרופורציונלית לכלום, נפתחת, ואור צהוב בוקע מתוכה, ופתאום העז ממריאה מעל השחקן שכל הזמן גילם אותה, זאת הבובה כזאת, פשוט היא חופשייה וממריאה בחלל, והיא אומרת לו, יוסי, עוד ניפגש, והקהל בוכה, גמור, 1,000 איש גמורים, מאז שמלא גרב, כן, זה הילדות שלהם שנגמרה להם מול העיניים, ואתה חוזר מרוסק נפשי, צלצלת למגן דוד אדום אחרי ההפסקה, והמסך מורם, כאילו, ופתאום העז שם, כי רוח הרפאים שתלווה אותו כל הזמן, ואבגניה היה סט רגיוני, שזה היה שחקנית כבר בלי הבובה, כאילו משהו בפרץ החופשי. לא חשוב, אני לא יכול להעביר את החוויה.
לא, העברת אותו מעולה, אבל אתה גם ראית אותה לפחות 10 פעמים?
לפחות 10-12 פעמים, תמיד בשורה הראשונה, תמיד ניסיתי להגן לעצמי, הייתי תיכוניסט או קניתי בזול או בהנחה, ואני זוכר, נגיד בפעם התשיעית, יושב בשורה הראשונה ולא מבין מה במתמטיקה של הדבר הזה גורם לי להתרגש כאילו זה הפעם הראשונה. אני מבין אז שיש מתמטיקה. זאת אומרת, אני מבין שזה קשור למבנה, וזה קשור לאלף אחד דברים שבסוף יוצרים איזה נוסחה שהיא יוצרת קתרזיס, שהוא בלתי נשכח, שהוא ממכר. וזה הדבר שהכי מעניין אותי בעשייה שלי עד היום. זאת אומרת,
גם כשאתה נניח יושב עם חומרי הגלם שלך, אפשר, מבנה יכול להיות, אפשר לספר סיפור באלף צורות.
זה קשור לצילומים. יש את הרגע הזה בצילומים שאני אומר, יש לי את זה.
יש לי כפר?
יש לי את הרגע של העז בלה את הגרב, כאילו.
נניח סיפרת על הילדה ששואלת עם הילד המושתל אם יש לו לב טוב, אוקיי? עכשיו זה רגע, זה לא רגע כזה אולי של אובדן ילדות, אבל כשהרגע הזה קורה, אתה כבר, יש לך מבנה בראש? אתה אומר,
לא,
אני אפתח
אבל,
עם
אבל
זה,
זה,
אני אסיים
היה...
עם זה, זה יהיה 20
לא, לא,
דקות
אבל
פנימה.
לא, אבל זה היה ביום האחרון הצילומים, לא, ידעתי הרבה לפני שיש לי כבר סי לסרט, ויש לי רגעים, סיקוונסים שהם יכולים להוות סי שהוא מאוד מאוד עוצמתי ברמה של עובדה. זה רגע שאני חייב לסמן אותו לעצמי בתהליך, כי אחרת אני בבעיה, אחרת אין לי סי. ומה זה סרט בלי סי? עכשיו, הגישה שלי היא קצת ילדותית, בצילומים לא. אני מאוד גאה בחומרים שאני מביא. אני במאי שמביא כמעט, תפו, 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 כמעט תמיד חומרים מצוינים. בעריכה אני הרבה יותר ילדותי, כי כשהעורך אומר, אוקיי, בוא נתחיל לבנות הסרט, בוא נבנה את ההתחלה, בוא נבנה את האקספוזיציה.
אתה אומר, עזוב, קח אותי
אני
לסי?
אני אומר לו, אלוהים אדירים, למי יש כוח לאקספוזיציה? בוא נבנה את הסי, בוא נבנה את הרגע הזה, שכמו שאתה אומר, המוזיקה נכנסת, כל הכינורות מנגנים, וזה סי שהקהל לא ישכח. עכשיו, במובן מסוים אני צודק, כי הדבר הכי חשוב הוא זה. הוא שלושת הסיים, ארבעת הסיים בסרט של 50 דקות, צריך איזה 4 רגעים כאלה.
אז קח אותי רגע ממש לטכניקה, קובן.
לא, אין לי טכניקה.
לא, לא, להיעדר הטכניקה שלך, זה קצת כמו פאזל. אפשר להתחיל במסגרת, נכון שזה קל או באיזה רגע מגניב באמצע.
פיינוטס, אני לא יכול לסבול את הפאזל, אני לא יכול לסבול את הבנייה, זה כל פעם... אני בן 41, אני עושה את זה כבר, לא יודע, הם סופרים את הרדיו בפנים, למעלה מ-20 שנה, ועדיין אני קשה לי המחשבה שצריך לבנות, כי כדי שרגע יעבוד בתורסי, צריך לבנות אקספוזיציה, ולבנות מערכה ראשונה, ולשתול את כל הרמזים, וזה תמיד נורא משמם אותי. ואז או שאני עושה את הטעות ומתחיל מהסי, ונותן לאורך לבנות את השאר בלעדיי, וזה אף פעם לא עובד, או שאני יושב בחדר העריכה וכמו נמלה עמלנית מנסה להבין איך יוצרים כל סרט יש לו ארבעה רגעים זוהרים, והמון המון רגעים אפרורים.
אבל כמו שאמרת בכפר, מה שהופך את הזוהר לזוהר, זה שהדרך הובילה לשם.
הרגעים האפרורים בדרך לשם, נכון, נכון, נכון מאוד. המזל שלי שאני יודע לייצר, או שאני מתאמץ לייצר שיאים מספיק מיוחדים, אז סולחים לי על השאר.
אתה אומר, אני מביא חומרי גלם טובים, תתמודדו.
כן, לא, ואני גם...
זה מצחיק, זה הפוך מאיצ'קוק.
אם אתה שואל, למה, איך איצ'קוק עובד?
איצ'קוק, הרי זה היה תקופת המפיקים, מה שנקרא. למה המפיקים מקבלים את האוסקר? כי הסרט שייך למפיק, לא לבמאי. ובאותה תקופה, לבמאי לא נתנו להיכנס בכלל לעריכות. עכשיו, איצ'קוק אמר, אני קונטרול פריק. מה זאת אומרת, אתם תערכו סרט שאני ביימתי? אז הוא צילם את זה בצורה כזו שאין שנייה אחת מיותרת בחומרי הגלם.
וואו.
יש רק דרך אחת להרכיב את הפאזל, כדי שגם כשהוא לא יהיה בחדר העריכה, הוא ישלוט לגמרי על התוצאה הסופית. אתה אומר הפוך, אני מביא לך ים של חומר רגשי, 4-5 סעיל.
לא, אני לא מביא רק חומר רגשי, אני מביא את הכל, אני מביא גם תרגעים
אחורים. ברור, אבל אתה לא פריק לגבי האופן שבו זה יסופר.
קודם כל שלא תטעה, אני בעבודת הכנה שלי ובצילומים, בתחילות הצילומים, בודק שיש לי את כל האבנים שיכולות לספר סיפור, כולם. מערכה ראשונה, שנייה, שלישית, סעים, התחלה, אמצע, סוף. בזה אני מקצוען. אני גם יודע שחדר עריכה זה מקום שהוא פחות מעניין אותי, למרות שהסרט נברא בחדר עריכה.
אז תראה, עשינו זום אין וזום אוט לתוך החיים שלך והחוצה ושוב פנימה. אני נותן לך רגע לערוך את רגע הסיום של התוכנית הזו, בסדר? התחלנו מול הקיר המדומיין שלך, ובחרת בתמונה הזו בגן, שאתה הילד העצוב, ואבא שלך הופך את העולם כדי שזה ייזכר אחרת. בסרט התיעודי על חייך, רוני קובן, איש הסיפורים, בסדר? מה הפריים האחרון? כאילו, בלי להרוג אותך חלילה, כן? הכל בסדר. לכבוד חגיגות ה-50, עוד 9 שנים, מה הפריים האחרון? הפריים שיספר את הסיפור שלך הכי נכון.
וואו, זו שאלה... הפריים שיספר את הסיפור שלי הכי נכון. אני אגיד לך מה אני מאחל לעצמי. יש משפט שאמרה לי פעם מישהי מאוד מאוד חכמה. הדרך חכמה מההולכים בה. כן? זה כל העשייה הדוקומנטרית במשפט אחד. בסוף הדרך חכמה מההולכים בה. אם תיתן לי תמונה שלי בתוך דרך, הכל בסדר. שאני אהיה בתהליך של משהו, של סרט, של סדרה, של מחזה, של כתיבה, של... שים אותי על דרך, לא בצומת ולא בהצטלבות ולא בסוף ולא בנקודת ההתחלה. אם אני אהיה בדרך בתוך מסלול, אז הכל בסדר. זה הדבר היחיד שאני באמת מאחל לעצמי. להיות בריא ולהיות בתוך תהליך. כי המשפט הזה שאמרו לנו כשהיינו צעירים, ואמרתי, על מה הם מדברים בכלל? שהתהליך הרבה יותר חשוב מהתוצאה? אז ברור שככל שאתה מתבגר, אתה מבין? הרגעים הכי מאושרים שלי, הכי מאושרים, הם היו בתוך תהליכים. הסרט על מיכל סלע עכשיו, איזה אושר היה לערוך אותו עם גילת תוקעת לי, ויניב שבתאי וסרחיו, והמחזה, ועבודה עם השחקנים, הרבה יותר מרגש במחיאות כפיים. אמן שאני אהיה תמיד בתהליך.
ותהליך זה סיפור, שזה יפה.
נכון.
רוני קובן, דוקומנטריסט ועיתונאי ומראיין וחבר, תודה.
תודה נועם, תודה רבה.
גדולה, ואתם על פרויקט הגנום הסיפורי, ניסיון לפצח את ה-DNA של סיפור טוב. תודה לתאגיד השידור כאן, על השימוש בקטעי הארכיון. אני נועם פיינולץ, ניפגש בסיפור הבא.
ביי.